אנחנו נלמד בעזרת השם איזשהו עיקרון יסוד שהוא קשור לתשובה וקשור לימים האלה, גם לראש השנה. הנושא שלנו זה עבודת התשובה, והוא מופיע כאן בדף הזה שבטח חלקכם קיבלתם. הוא מבוסס על מזמור שדוד המלך כותב אחרי שבת שבע, ונתן הנביא מוכיח אותו. ומזמור הזה נקרא, אפשר לקרוא לו, קוראים לו מזמור התשובה, מזמור מ"א, וככה הוא נקרא. לנצח מזמור לדוד. תגידו לי אתם שאלות אותי, אני קם בסוף. אתם שומעים? בסדר? שומעים? המים האלה עם התיים? בשבילי או ש... זמן, טוב, אז אני צריך אפשר, אני אשתק בזמן. יש שם דפים? זה יסוד, זה מזמור בעצם שהוא עוסק בתשובה, ואנחנו ככה ניגע בכמה יסודות בתוכו שקשורים, שקשורים לתשובה, תודה רבה. בסדר, אנחנו מצד ימין, למעלה, מקום מספר אחד. יש מישהי שאין לדף? יש פה מלא מספיק צימוך של הרבה. לנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל התשבה. נתן הנביא בא להוכיח את דוד המלך, ודוד המלך מקבל את הביקורת, מקבל את התוכחה, ועכשיו בתשובה. הוא כותב את המזמור הזה, שהוא בעצם מזמור של וידוי, מזמור של בקשה ותפילה למחילת עוונות. והוא כותב ככה בפסוק ג' מכונן, "תוכנן אלוהים כחסדיך, כרוב רחמך מחף שעי". אנחנו תמיד נתלים בחסד, ברחמים, באהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. זאת הסיבה למחילת חטא. אדם קשה לו לסלוח לגמרי. ותמיד אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא שהוא אל רחום וחנון. תמיד צריך לזכור שאנחנו בפנייה שלנו לקדוש ברוך הוא. תמיד העמדה היא שהקדוש ברוך הוא אוכל וסולח ורוצה בתשובה. לא מסכים אלא רוצה. מחכה לך, מתי תסתובבי ותבקשי ותרצי, כי מנחה פשוטה לקבל שווים. סוד היא מנחה, נכון? בשיר. הפשוטה, פתוחה, זה לא שמאל, שהיא תמיד מבטא את העצלות, אלא ימין, מנחה השם לידרי בכוח. אני פותח את היד ותחזרי אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחכה. הוא לא מסכים, זה לא כאילו לנדנד לו ולהגיד לו מה קורה. הוא באמת, הקדוש ברוך הוא מחכה, אנחנו מסיימים ברוך את השם, הרוצה בתשובה, חנון, המרבה לסלוח. הוא ריבונו של עולם, מלך יושב על כיסא, איזה חכמים, ביטק בחסידות, מה זה חסידות? אהבה. כך אומר המסילת הישרים, חסידות הכוונה אהבה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחפש איך להחזיר חיבוק, איך להחזיר קשר שהיה מקודם. אני תמיד כאן, מצידו, מלמעלה למטה, והשינוי הוא תמיד מצידנו, מצידי, אני האדם החוטא. הקדוש ברוך הוא תמיד פונה אלינו, מדבר אלינו, מחכה שנחזיר אהבה. תמיד זה היחס, מצידו הוא המאמין, הוא האוהב, הוא המחכה לתשובה, והשינוי מצד האדם. בואי עכשיו תתקרבי, בואי תחבקי, בואי תגידי שאת רוצה להתקרב, ואז אני גם כן מצטרף אלייך. אחרי דוד המלך אומר, חונני לא יקרה חסדיך, כרוב רחמך, נחף שערי. ערב כבסני מאבוני, כלומר תרבה נכבס אותי, ומחטאתי תעמני, כי אפשר אם ידע מחטאתי לי מתאמון. שימו לב למשפט הזה, לפסוק הזה, כי אפשר אם ידע מחטאתי לי מתאמון. אני רוצה להדגיש לנו כאן איזשהו יסוד של הפסוק הזה, כאן בפסוק ה'. כי אפשר אם ידע, הכוונה בעצם שאני יודע את החטאים שלי, וחטאתי לנגדי תמיד. עשים לבדם, ומי צריך לקחת אחריות על המעשים שלו. גם על הצלחות וגם על הכישלונות. יש באדם נטייה תמיד להגיד, זה לא שלי, לברוח מזה. והאמת היא, חז"ל לומדים את זה מהאדם הראשון שאמר, האישה שנתת עימדי, אני בסדר, אבל זה בגללה. וכמובן שזה מתחכמים שהם מנשים, תמנשים. ואנחנו באים ואומרים, כמובן, חז"ל אומרים, זה ביקורת. מה אתה, הרש"י שם אומר, זה כפיות אותו. הקדוש ברוך הוא נתן לך אישה, מה אתה זורק אחריות? האמת, שזה אנחנו תמיד, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אדם יכול להיות שם. זה ההורים שלי, זה מה שכבר שאני גדלתי, זה מה שראיתי, זה מה שעשו לי, לקחו לי, הרביצו לי. כל הזמן זה מישהו אחר, זה נכון. עכשיו בואי תתמודדי עם זה, בואי תיקח אחריות. זה קרה, תגדל מזה, אל תפחד, אל תאשים, אל תתבחן, אל תהיה קטן, תראה את עצמך גדול. מתוך מה שקרה, גם תגדל. במובן הזה, זה מובן ראשון שחטאתי נגדי תמיד. עליי, אני לוקח אחריות. יש צד אחר, שיכול להיות מאוד מאוד מסוכן, מאוד בעייתי, שאתה יכול להגיד, חטאתי נגדי תמיד, ושבעצם אין לי סיכוי יותר לקום. אני כל הזמן חוזר על הנפילות, על החטאים, על הטעויות שלי, ופתאום אנחנו מגלים שבן אדם, הוא לא לקח אחריות. פשוט כל הזמן שוקע ושוקע ושוקע, מרוב ייאוש. האמת היא זה מה שאני, אין לי סיכוי למשהו אחר. מסתבר שאני נשאר כל הזמן מתבחבש בתוך הביצה הזאת של הייאוש, של החטא. מה אומר היצר? מה, קחי אחריות. אתה תנגד לי תמיד, הנה פסוק בתהילים. מה אנחנו אומרים? שימי לב איזה הרגשות, איזה תחושות יש לך מזה, שהחטא הזה, שהנפילות, והרובה. זה בעצם, אני לוקח עליו אחריות. חטאתי נגדי תמיד, זאת אומרת, אני נפלתי לזה וזה, אני לא רוצה לחזור לשם יותר. למקום הזה, לאנשים האלה, לטעויות האלה, לא רוצה. ואני מתפלל על זה, ואני לומד את זה, מצוין. יש אפשרות שבן אדם בא ואומר, כל הזמן אני זוכר את החטא. מה אמרתי, מה עשיתי, איך אני לא בסדר, איך אני לא טוב. איזה דפוק אני, איזה חלש אני, ונופל, ונופל, ונופל. כשהתירוץ הוא בעצם תירוץ, לחזור בתשובה. לקחת אחריות, לזכור את החטא. אבל באמת, יש פה איזה טריק של יצר הרומי, שבא ואומר, בואי תזכרי כמה את רחוקה. בואי תזכור איזה אדם חוטא אתה. והוא מפיל, ומפיל, ומפיל אותנו. תמיד צריך לראות שאנחנו נוגעים בחטאים, מאיזה מקום זה נובע. האם זה נובע במקום שעכשיו זה לקחת אחריות ולהגיד, אני אגדל מזה, אני אתעצם מזה, בעזרת השם. או שאנחנו באים ואומרים, רגע, אני אקח אחריות, לאט לאט אנחנו מגלים שאנחנו נזכרים בחטא, בנפילה, במשפט ההוא שאמרנו, במה שעשינו, במה שלא עשינו, עשינו. אנחנו שוקים, שוקים, שוקים. זה כמובן יצר. כי הכלל הוא בחטא. זה לא שאדם עשה את העבירה וזהו. אלא שהוא מתמכר לה, הוא מתמכר לחטא, חמור יותר. יש מעשה של חטא, שהוא מתחיל ונגמר. הוא לוקח שניות, הוא לוקח שני משפטים, הוא לוקח גם תקופה ארוכה יותר. אבל הארס, זה הפעולה, זה הדקירה של החטא, הארס שנכנס לתוכנו, הרעל, זה רעל הייאוש. כשהיצר בא ומזריק לנו, מפיל אותנו, מפתה את האדם לאן שהוא מפתה אותו, זה רק הזריקה. אחר כך מגיע הדבר הכי חמור, שבעצם בואי תרים לידיים מהחיים שלך. אני מתייאש מעצמי, הייאוש, הדבר הכי חמור כשהאדם יכול לפגוש בחיים שלו, בטח במהלך של תשובה. כי אני בא ואני אומר, האמת, נפלתי, אין יותר סיכוי. אני לא יוצא מזה. אפילו יש אנשים חמודים שגם מזכירים לנו את זה, אומרים לנו איזה, מה אתה, לאן אתה הולך, מה אתה אלפה, מה אתה, מה סליחות, בכיפור, ראש השנה, מה זה קשור? קשור לאנשים אחרים. והוא מזכיר לי דברים, מציף מתוכי דברים שכבר שכחתי או שנחלשו, ומגדיר אותם, ומכפיל אותם. והלקאה עצמית הולכת וחוגגת בתוכנו. צריך פה למדוד. תרגיש איתו טוב מאיזה מקום זה מגיע. מקום שמפיל אותך, מחליש אותך, או שזה שלי, אני לוקח אחריות, שתיים, אני רוצה לגדול. עוד שאני לא הולך לגדול מזה, אז אני אשאל, אני אתייעץ, אני אברר, אני אלמד. אבל זה המוטיבציה, זה מה שצומח את הוצאה מזכרון אחר. זה טוב. או שבעצם יש כל הזמן העמדה בנפש כזאת שהיא הולכת ומשפילה אותה, מורידה אותה. מה את עכשיו עצובה? מה את מיואשת? זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. הייאוש. משם אנחנו מתרחקים. חטאתי נגדי תמיד במובן שא', אני לא זורק אחריות, זה לא אמא שלי, אבא שלי, המורה, המורה, החברה, אני. אני אקח אחריות על זה. הרב קוק אומר בראות התשובה, זה יסוד הוידוי. כשאדם בא ואומר, אני, זה דיבר אליי, הנפילות האלה, ואני גדר מהן. אני לוקח אחריות. או, צד שני, שאני אומר, אני אומר, בעצם, מה התמונות האלה עושות לך? מה הזיכרונות האלה עושים לך? אם תרצו, סיבת החטא, המעשה החטא, הוא רק אמצעי להגיע למטרה. אומר לה יצא, מה המטרה? ארז היוש. אני רוצה שאדם יתייאש, זה המטרה. חטאתי נגדי תמיד, זה אמור למלא אותם כוחות, לקחת אחריות ולמלא אותם כוחות. יש תקווה, כבר שאנחנו תעזור לי. אמרנו קודם, אתה רוצה לי תשובה, אתה מחכה לי, הנה אני רוצה. פיתחו לי פתח ואני מצטרף. בגלל שאני לדודי, אז גם דודי לי, ותמיד היחס מתחיל ממך. כשאדם בא וזועק ומתפלל ורוצה ונשבע והכל בצדו, הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, אני מצטרף. רק תעשי לי מקום, אני בא. כשאני אדם חטאתי נגדי תמיד, לך לבדך חטאתי, הרע בעיניך עשיתי, למען תצעק לדבריך תזכה לשופטיך. אני קצת מדלג, פסוק ט', תחטאני באזור יתרה, תחפשני משלג על בי. תשמעני ששון ושמחה, תגן העצמות דיקיתה. ויגיד עוד פעם את זה, אסף עליך מחטאי, כל עבודתי מחל, יפתור בו על אלוהים, רוח נכון, חדש וכלבי, תשובה. זה התחדשות. אל תשליכם לפניך, ורוח קודשך תיקח ממני. אם הוא חוזר פעם שנייה, שיבה לי ששון אישך. ראינו בפסוק. יוד, תשמעני ששון. ועוד פעם שמחה בפסוק י' נשיב לי ששון אישך. אומר דוד המלך, מלמד אותנו. אפשר, אומר כאן דוד המלך, העיקרון, אולי הפוך את זה כבר אחרי, שהתשובה נגמרת שכשאדם חוזר להיות שמח, זאת הפסגה. זה לא שתשמע, רשמו לי איזשהו משהו, תמחק לי את זה. אדם ששב בתשובה, זה אדם שמגיע בסוף להיות שמח. והפוך מזה, שלאט לאט מתכסות בתוכי, בתוך הנפש. החטאים, הלכלוכים האלה, הסריטות האלה, משהו בתוכי מעומעם, משהו בתוכי נעשה יותר מריר, ביקורתי, כועס, פחות שמח. השיבה לי ששון אישך, זה לא רק איפשהו תמחק לי את החטאים, שזה יפעל עליי, אני רוצה אחרי זה להיות כמה שיותר נקי, כמה שיותר עני, כמה שיותר שמח. כלומר, ככל שאני יותר נקי, מדויק, התוצאה של זה זה שאדם הוא שמח. אדם לא חי את עצמו. הוא חי מישהו אחר, הוא מרצה מישהו אחר, הוא בוגר בתכונה שלו, באופי שלו, הוא תמיד יהיה מחוסה, הוא תמיד יהיה, הנפש תהיה לא נקייה. ומעילה, הוא לא יכול, לא יצליח להיות שמח. מהלך התשובה של הימים האלה לא נגמר בראש השנה או ביום כיפור, אלא בסוכות. שם בסוכות, בשמחת והיית אך שמח. מי יכול לצוות להיות שמח? מה התורה מצווה על זה עליו? שמחת בחגיך והיית אך שמח. טוב, אני מקווה, בעזרת השם, איפה קונים את זה? זה מאלף אלול עד ראש השנה, עולים קומה לעשרת ימי תשובה, עולים עוד קומה ליום כיפור. תבדקי את עצמך במוצאי יום כיפור. מה מצבך? כמה אדם הוא שמח? אומר המדרש שבכל מוצא יום כיפור יוצאת בת קול ואומרת פסוק בקהלת, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי רצה אלוהים את מעשיך. פסוק של שלמה המלך בקהלת. את כל יוצאת ואומרת את זה. ברוכים הבאים, ברוכים השבים בתשובה, ברוכים הנקיים, הכל שמח, אתם לא רואים? אני לא שמעתי בת קול הזאת. אז עמד לבת קול שגם הפוסקים מביאים אותה. משנה ברורה מזכיר את זה בלכות יום כיפור, מוצא יום כיפור. יש שם השמחה, זה המשך יום טוב של יום כיפור. אומר השם ישמואל מגדולי החסידות, אז אנחנו לא רושים את הבת קול. אז אנחנו רוצים להרגיש בנפש שלנו. תשמעי את הבת קול אצלך, ממשנה. האם את שומעת את עצמך שמחה? האם את רואה את עצמך שוחררת, התחדשת? הייתה שם מכילת עוונות. בעזרת השם יבלם את המקדש, ונראה כהן בעבודתו ובצאתו מבית קודשי הקודשים. היה מאיר, היה מזהיר, היה כל השיר המקסים הזה. לא מכיר לו כי עשה לי את העבודה, כי אני ואת ואת ואתה וכולנו נתנו לו כוח. אז אם לא, הוא גם עשה את העבודה בשם כל ישראל בצורה הכי טובה, ואז הוא מחזיר תשובה. הייתה תשובה, היה ניקיון. ויש שמחה. שמחה בית השואבה, השמחה בארבעת המינים הרעננים, כותב הרמב"ם במורה נבוכים. השמחה בסוכה, זה שמחה ששווים בתשובה, שאנשים נקיים. השיבה לי ששון אישך, זה בדיוק המקום הזה. אדם שהוא אמיתי עם עצמו, לא קשור ליום כיפור ולאלול, כל החיים. אדם אמיתי עם עצמו, הוא לא חי בזיוף. הוא לא בגד בנשמה שלו. אז ממילא היא משוחרת, ואז יהיה שמחה. שמחה, סיכום, זה תוצאה שהאדם פתוח אל מול העולם הפנימי שלו. אין מסכים, אין מחיצות, אין תחפשות. אני יכול מבחוץ לצחוק, אני יכול מבחוץ לחייך. שמחה היא מציאות של שחרור פנימי, היא לא תלויה בדבר. זה כמו אהבה שלא תלויה בדבר, זה כמו שמחה שלא תלויה בדבר. למרות שיקרו דברים לא פשוטים וקשים וכן הלאה, יש בת שחוק, יש עולם פנימי מאיר. והפוך, האדם שהוא כאילו שמח, כי הצחקנו אותו, כי כולם מחייכים, אז גם אתה תעשה את הפרצוף הזה. כשיקרה לו משהו לא טוב, אז הוא מתבלבל ומתרסק. למה? כי זה היה חלול. כי לא הייתי באמת אמיתי עם עצמי. כמו דוד המלך, אור זרוע לצדיק. יש בתוכנו אור, הוא זרוע. תשקיע אותו בגדה. לישרי לב יש להם שמחה. שמחה היא תוצאה של יושר הלב. שהאדם ישר מול עצמו. אין כאילו, אין תחפשות. אני מרוצה, כי אני לא מרצה אף אחד. זאת השיטה. כשאני תמיד מחפש איך לרצות מישהו, מי שהם, אני לא אהיה מרוצה. כי קברתי את עצמי, כי קיביתי את עצמי. איך אני אשמח? איך אני אהיה מרוצה? אני תמיד עסוק בלהיות משהו אחר, מישהו אחר. מה את חושבת? מה את מרגישה? לא משנה, אני שם את זה בצד, העיקר זה להיות שותף בתחרות שיש שם שאני אפוא. איך אני מרוצה? לא הקשבתי לעצמי, אני לא אותנטי, לא מדויק מול עצמי, אין סיכוי להיות שמח. למרות שיהיה חיוך אדיר, יהיה מחזובת השמחה. השיבה לי ששום אישך, אני רוצה שזה יהיה עד אליי, עד עומק הנפש, לחזור להיות אני עצמי. לכן פעמם יחזור על זה, השיבה לי ששום אישך, וגם פסוק י' תשמיעני ששום ושמחה. עוד הערה אחרונה, ואז אני שאלות, פסוק י"ט, זבחי אלוהים, כוח נשבר. לפני כן הוא אומר, לא תחפוץ זבח ואתנה, עולם תרצה. הנושא זה לא הקורבנות, אלא הנושא זה מה קורה בתוך האדם עצמו. ואז הוא אומר, זבחי אלוהים, רוח נשבר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תפזר. קרוב אדוני לנשברי לב, הוא יגיד במקום אחר. אין הכוונה שאדם יהודי, אדם מאמין, צריך להיות שבור, בלי לקופוך. ראינו קודם, השיבה לי ששון אישך. שברון הכוונה שאני שובר תפיסות עולם שלי מי אני. אני יכול להגדיר את עצמי, להגביל את עצמי, להגיד זה מה שאני. מכאן ועל אין סיכוי שאני מתחדש, שאני מתרומם, אין סיכוי. אנחנו לקדוש ברוך הוא, אני לא אכפת לי, אני לא מפחד לפגוש שבר, לא כי אני רוצה להתרסק. כי אני מוכן לצאת מהקופסה, לחשוב אחרת, לפגוש דברים אחרים. אין לנו עניין להתרסק. יש לנו כן עניין להיפטר מדוגמות, מצורה של חשיבה והרגשה קבועה, קטנה, שאני אומר אין יותר סיכוי. מי שאומר אין יותר סיכוי זה אדם שהוא כלוא, שבוי. בתוך תפיסת עולם, שכלית, רגשית, אין יותר יכולת להתחדש. לב נשבר ונתקה, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האנשים המסכנים, המדוכאים, אלא הכוונה זה אנשים שהם פתוחים. זה אנשים שיכולה להיות תפיסת עולם, שאני מבין שהיא נכונה, הבנה מי אני, הבנה מי את. אבל תצאי מהקופסה, גם תראי את עצמך אחרת, עמוקה יותר, טובה יותר, נקייה יותר, שמחה יותר. לא להגדיר את עצמי ואת אחרים. זה הכוונה. לפעמים אני רואה את עצמי, זהו, הגדרתי את עצמי. או הגדרתי את עצמי גם כן כחוטא. זהו, אין יותר. הנה היום שדיברנו עליו. מה את יודעת מה יכול להיות עכשיו? עוד כמה שניות? עוד כמה שנים? מחר? הכל פתוח. כשאדם תפוס חזק, אוחז חזק בהגה של החיים, הוא לא מוכן לשחרר, כי אני יודע מה יהיה, ואני יודע מי אני, ומה חושבים עליי, וכבר, זהו, הכל כבר בשליטה, אין התחדשות, אין שמחה. והקדוש ברוך הוא, יש לו פטנטים מדהימים. הוא אומן, איך להוריד לך את הידיים מההגה של החיים. אנחנו הרבה פעמים נמצאים באחיזה, אנחנו אוחזים ולא מרפים. אני מתכנן איך אני אראה, מה אני אעשה מחר, איך אראה הבית שלך, הבעל שלך, הלימודים של ההתנהגות שלי, הכל הכל באחיזה. כל החיים, כל הזו בשליטה לקונטרול. אין אפשרות לעזור. כשאני באחיזה, פספסתי את הפנים של החיים, את הרגש, את האהבה, את השמחה, את העדינות, הסבלנות, את התקווה. כי אני כל הזמן יודע מה אמור להיות. מי שיודע, אז הוא לא פנוי לדברים אחרים. אומרת הגמרא במסכת סוטה, האדם הזה הוא כל כך תופס חזק, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. אתה לא נותן, את לא צריכה אותי כי את יודעת הכל ואת מתכננת הכל, ואין סיכוי ש... מה אתה רוצה שאני לא תכנן מה יהיה היום? תכנני ושחררי. זה הסדר. לחשוב, לשאול, לברר, לתכנן וגם שחררי. אני גם פה. אל תראי את עצמך לפי אלה הגדרות שלי. זה הגדרות שלי, ויש משהו הרבה יותר גדול ממך. יש לתוכך שמיים, יש לתוכך נשמה, תבואי פתוחה. לנשמה, לחוסר מוגבלות, יש קומה אנושית, כאדם, זה הגוף שלי, ויש שם נשמה, היא אלוהית, רוחנית, תראי את עצמך הרבה יותר גדולה ועמוקה. כשאנחנו כל הזמן תופסים את החיים, וכל אנחנו בשליטה על עצמי, על אשתי, על הילדים, על העבודה, על מה יהיה היום, מה יהיה עוד שבועיים, עוד שנתיים, אז כל הזמן זה אני, לא אמרנו לא לחשוב על התכנון, זה מצוין, אבל לדעת לעזוב. ואם לא, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לשבור בתוכנו דברים, לא במובן של עונש. הוא עוזר לפתוח את החיים שלנו להבנות חדשות. ידעתי שככה אני אמור להיות. תמיד ראיתי ככה את בעלי או את אשתי, ואין זוזה. מי אמר? למה לקבל את עצמך את החיים? את בעליך את... אנחנו בטוחים שאנחנו מסרטטים את החיים. זה בסדר? אם היית אותה, גם נשחרר. אם לא, זה חדש וחוזר לנו לעזוב את ההגה של החיים. וזה ענווה מול עצמנו, מול החיים, מול הקדוש ברוך הוא. אני משחרר, הקדוש ברוך הוא עכשיו, בוא אתה, בוא אתה. זה קשה, אנחנו רוצים כל הזמן להיות בשליטה. יש לנו מכשירים שעוזרים לנו להיות בשליטה, להתחיל כל דבר, לדעת כל דבר, ויש לנו כאן דאגות כל הזמן. אי אפשר שמה להרגיש. לכן, זבחי אלוהים, מה הקורבן? רוח נשבר. כשהלב הוא נשבר, אז אנחנו חווים כאב שמכריח אותנו להיפתח למשהו עמוק יותר, בתוכך. חשבתי שהגעתי להגדיר מי אני, פתאום יש כל מיני דברים, אנשים, סיטואציות, טלטלות, שפתאום הפילו לי את הכל. אשתי שאלה אותי על הגדרה ועבודה זרה, אני לא יודעת אם זה עולה, שאדם מגדיר את עצמו, הורג לי, לא משנה, אז אני מתחיקי גם את זה. אבל אותו עיקרון, אתה מגדיר את עצמו, זה מה שאני. זה בסדר, זה אני, ויש עוד, תהי פתוחה, צאי מהקופסה. שמיים עם הגבול, הנשמה יותר משמיים. שאלות עד לכאן. עכשיו, גם בילדותך, וכך כולנו ילדים, תוססים, שמחים, מלאים בכוחות. תגידו לאט לאט, משהו נעצר. זה בסדר, כי יש לנו שכל, אז אנחנו עוצרים את עצמנו. אבל לפעמים יש כל הזמן התרחשות ילדותית, בתוכנו, לא ידעתי במובן של מונח ארגז החול. גם זה יכול להיות לחנות מדי פעם. אבל משהו כאילו חי, תוסס, לא תמיד יודע את הנקודה שדמרנו עכשיו. ילד הוא לא יודע, אתה לא יודע אז מה אתה, גם אין לו דאגות, נכון, גם אין לו מצוות, אין לו אחריות. אבל יש בתוכנו צד כזה, שאני לא תמיד יודע ודואג, וכל הזמן מקובץ כזה. השמחה, אני לא יוצר אותה, אני חושף אותה. זה בסדר, קונים לי דברים חדשים, זה שמח אותי. אני שומע מוזיקה, אנחנו רוקדים, מצוין. כל אלה אמצעים, להחזיר חזרה את מה שהם בפנים. את חושפת את זה, את לא יוצרת את זה. אדם מבפנים, שהוא מכסה, מכוסה, הוא כבוי, לא יעזור מה שנביא לו מבחוץ. את החבר שלך, ואת המוזיקה, ואת המסיבה, והאפטר פארטי, ועוד ועוד. איך אתה חוזר בסוף לאותה נקודה, עם תחושת החמצה ויצבון? איך? הרי באותו דבר, כשצילמנו אותך באותן דקות או שעות שרקדת, בסוף היית מאוד שמח. זה לא תלוי מה קורה מבחוץ. זה לגמרי מה יש בתוך הבן אדם. האם אפשר להביא אמצעים מבחוץ? כן, זה מצוין. אבל אל תבני על זה כלום, זה רק סטארטר. אי אפשר לנהוג על סטארטר. אם בפנים האדם הוא חשוף, הוא אמיתי עם עצמו, אז עכשיו יכול להיות שאיזה יום כזה מעפן ומשהו קשה, בסדר, אז נביא משהו בחוץ ויהיה כיף. אבל בפנים הבן אדם הוא פורץ ומהיר. אבל אם זה לא, מה זה משנה מה נראה מבפנים, מה נראה מבחוץ? כמה שאני אקפיץ אותו וארכיר אותו ואגיל לו, אספר לו, והוא יצחק כמה דקות או שעות. אחרי זה הוא יחזור לאותה נקודה עם החזרה פנימית יותר חמורה, כי הנפש בא ואומרת, נכון, אני באמת רוצה לפרוץ, אבל להיחשף ולהתגלות ולשמוח, אבל לא קורה כלום. אז יש תחושה כאילו שדריכה במקום. אבל אנחנו תמיד מגלים את השמחה שלנו מבפנים. ילד הוא שמח. אותו צעצוע שנעלם לכמה זמן, פתאום הוא חוזר חזרה, תראו אותך, הוא שמח. אני המבוגר יכול לחשוב שאני אביא לו עוד דבר, ועוד משחק, ועוד משחק, הנה הדודה הגיעה, והסבתא הגיעה, והסבא, מעמיסים עוד ועוד ועוד, ממש לא. יכול לקחת אותו דבר מיושן כביכול, וכיוון שאם לא הרסתי לו את הילדות, את תום הילדות שלי, אז כל כך זך, וכל כך טהור, וכל כך תמין, אתם רואות אותו, יצור שמח. מה התפקיד שלי? לא להפריע לו. כן. קודם כל מה אפשרתי לו, אמרתי עכשיו, נכון, מה הוא חווה עכשיו פה או בבית. שתיים, הוא חי מאוד את הרגש שלו, נכון? הוא אמיתי, כשהוא אוהב, הוא מאוד אוהב. הוא, אין מחיצות, אלא אם כן הוא מסכן מתבגר בגיל צעיר. אבל הוא, הכל חשוף, כשהוא מחבק זה הכי אמיתי, נכון? כשהוא אוהב זה הכי אמיתי, כשהוא שמח, אין כל מיני, הכל מדויק. כי זה נפש נקייה, הכל שם נקי. האלוהים עשה את האדם ישר. אומר שלמה המלך, אחרי זה מתחילים להסתבך, בחירה של האדם. הם ביקשו חשבונות רבים. התפקיד שלך ושלי ושלנו, לאפשר לילדים להיות, שלא ייפגעו. מה שהם, כמו הגנן, ששומר על הגינה, כמו הגננת, ששומרת על הנשמות האלה. אבל עכשיו זה נכון. עכשיו הוא הולך והוא מרביץ, והוא מושך, והוא נושך, והוא כל מיני, נכון. צריך עוד מה הפריע לטוב הזה, לפרוץ החוצה. הכל שם, תאור ונקי. כן. כן, מי אני ויש יותר. לא זה אני וזה הכל. איך? כשאני אומר זה הכל, אני בתוך התבנית הזאת כלו בהגדרות שלי, או מה שהגדירו אותי, וזה הכל. מאז ומעולם ככה, שהייתי ילד קטן, קראו לי כך וכך. תמיד הזה המאחר, או המקסים, הזוכר, הזה, וזה תקעו אותי שם. בוא, תכיר את עצמך, בלי, בסדר, זה חשוב. אני מכיר ואני יודע שיש עוד. תמיד יש יותר ויותר. השמיים הם הגבול, זה לא הגבלה. אני רוצה שנתמקד עכשיו במשהו, אלה הסתובבות ככה בקצרה שלמדנו. נתמקד באיזשהו יסוד שאני חושב שהוא הכי חשוב בימים האלה, ובטח בכלל גם כל החיים. בשני פסוקים, דוד המלך חוזר לאותו עיקרון, גם בפסוק ד' וגם בפסוק ט', בשניהם הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה תכבס אותי, נכון? כבסני מעווני. מה זה בעצם אותו כשיש בקשה לכבס אותי, דוד המלך קורא לתשובה כביסה. למה? מה יש בזה? מצוין. בכביסה בעצם לוקחים את הדברים שהיו מלוכלכים ושאיפה, שיהיו דברים טובים. נכון, חזרה למקום. הבגד הוא נקי. ברוב המקרים אנחנו קונים בגדים נקיים. אפילו קונים בגדים קרועים, זה קצת יותר יקר היום, אבל עקרונית זה שלם ונקי. באמת אומר דוד המלך, כשהוא בעצם מבטא כך את התשובה, אז אני מבין שהוא בא ואומר לי, בוא תסתכל מה הכוונה לחזור בתשובה. מה התנאי לחזור בתשובה? מה התנאי לתקן בתוכנית שהוא משהו? זה באמת לדעת, כמו שאמרתם, שהבגד בתחילת הדרך הוא לגמרי נקי. אנחנו לא נוגעים בכתם, אני לא נוגע בחטא. את תגיעי בשום חולשה שלך, אם לפני כן את לא יודעת שבעצם זה כתם בבגד. שבשורש שלנו, הכתם, הבגד, הוא נקי לגמרי. זה תנאי, בלי זה אנחנו לא מתקבלים לשום מקום. כלומר שהחטא הוא שלי, אמרנו קודם, אבל הוא, אני לוקח עליו אחריות. אבל לא בלתיים בתוך הבן אדם. זה תנאי. לפני שנמשיך אני רוצה להדגיש את התנאי הזה. כי מי שתלך עכשיו לתקן איזשהו חטא, איזושהי מידה לא טובה, איזושהי טעות שהייתה, והיא לא רואה, לא מצליחה לראות כמה את טובה ונקייה. את לא זוכרת את זה. לא התעסקת עם זה. אני אגיד אפילו יותר מזה. את לא מאוהבת בנשמה שלך, בטוב שבך, אל תלכי לשום חטא ומידה רעה וכל מיני שאר תיקונים. זה הסדר. אל תלכי כוונה, אל תגיע עכשיו בזה שאני שיקרתי, כעסתי, העלבתי וכן הלאה. רגע, אני בדרך לשם לתקן את זה. אני בדרך, זה שלי, אמרתי, אבל זה בית א', זה לדעת בעצם שזה משני לי. אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. היסוד הראשון שאני רוצה להדגיש, שיש לנו באמת חטאים. אין אדם שלא, אין לו נפילות, אין דבר כזה. אומרת הגמרא, יתרו שאדם מתגבר עליו בכל יום. יש גם יחד מזה גם כן כוחות. מקבלי גם כן כוח להתגבר על זה. אין דבר כזה שאין נפילות ואין טעויות. אחד. שתיים. איזה הוא גיבור? הכובש, תיצרו. ישנו במסכת אבות. אומר הבעל שם טוב, יצרו שלו. לא בכללי יצר. יסוד חשוב אומר הבעל שם טוב. כל אדם יש לו יצר מיוחד. כוחות יצירה מיוחדים. למה? זה חשוב לי ללמוד את זה. אומר הבעל שם טוב, כי את יכולה ללמוד את העוצמות שלך גם דרך הנפילות שלך. שימו לב. אני יכול וצריך לראות את הטוב שבי, בבעת חזקה, איזה מידות, איזה כישרונות יש בך. עוד דבר, אני יכול ללמוד את העוצמות שלי דרך אותם נפילות שכל הזמן אני חוזר עליהן, שאני כל הזמן נופל בהן. כי מה זה יצר רע? זה כוחות יצירה שמחכים שאני אשתמש בהן בצורה טובה. לכן זהו גיבור הכובש ולא הורג את היצר שלו. ככה חז"ל לומדים מהמשנה הזאת. כי זה דבר טוב שלך, שאת לא משתמשת בו בצורה טובה. שעוד לא למדת אותו. שאת צריכה לדעת איך להטות אותו לחיוב. לכן הוא יחזור ויציק לך, ויעוטט לך. מי שנלחם נגד היצר שלו, הוא לא אומר, שני היצר, מה הסיפור שלך? מה אתה רוצה? מה אני יכולה ללמוד ממך, שאתה כל הזמן חוזר ומציק לי? איזה אוצר יש בתוך הדבר הזה? זה כמו אדם שהנורה שלה מאותתת, עוד מעט נגמר החמצן או הדלק, ואני נלחם, אז אני שובר את המנורה שמפריעה לי. מה פתאום? היא מאותתת לך להגיד לך שחסר משהו. היצר שכל הזמן יחזור, אני מול אמא שלי, מול ההורים, מול אחותך, מול ההוא, מול האם, קשור אני לא למקום, אני אומר לך, אבל לא משנה מה, איזה תחום, כלכלי, מידותי, לא משנה מה זה יהיה. תמיד תחזור לאותה נקודה, כי תמיד אותה נקודה תחזור להציק לך עד שתגאלי אותה. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, גם מגדולי החסידות, במה שיצרו תוקפו, כלי מוכן להיות לברכה. יצר זה כוחות יצירה. לכן אני בא ואני אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להוציא את הדבר הטוב שמתחבא בתוך הדבר הרע הזה. אל תלחמי, אל תעשי את זה. נקודה נוספת. אז מה אמרנו? נפילות יש תמיד. אתגרים, לא לפחד. המטרה היא לא להיות מושלמים, אלא להיות משתלמים. לבחור אדם, או שהוא אדמה, או שהוא אדמה לעליון. תמיד הוא בוחר. אין אף יצור שבוחר. לא דומם, לא צומח, לא החי. אומרים על חזק, גם לא המלאך, אין לה בחירה. אין יצרה על המלאך, אין יצרה על הבהמה. להבדיל. אדם הוא תמיד בוחר. הבחירה היא הופכת אותך להיות דומה לריבונו של עולם. צלמנו כדמותינו, זה הבחירה. מה את חיה? את הפנים או את החוץ? את הנשמה שלך או דברים אחרים? נקודה נוספת, אותה הגמרא שם. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, וימלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נקודה שלישית, תפילה. הקדוש ברוך הוא תעזור לי. תעזור לי לצמוח, תעזור לי להתנקות, תעזור לי להתחדש. תעזור לי לגלות את הכוחות העוצמתיים שלי. ימלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, איך אני אצליח? צודקת. טוב שבאת, חיכיתי לך, אמרנו. ימינך פשוטה לקבל שווים, רוצה בתשובה, טוב שבאת. תפילות, בקשות, דמעות, כן. אני בני עצמו מן הרחמים. נקודה אחרונה, שהגמרא אומרת יסוד חשוב, יצר הרע, הפטנט מולו, זה לא משנה באיזה צורה, איזה יצר זה. זה תמיד משביעו, רעב, מרעיבו, סביר. זה נכון לכל היצרים, זה כבוד, זה הריות, זה תאווה כזו או אחרת, אומרת הגמרא, משביעו, אני נותן לו, הוא אומר לי, רק קנה לי שנייה שתי מילים, או בוא נציץ קצת, הוא רעב. נתתי לו, הלכתי איתו, שתי צעדים, ביס, הוא רעב. פעם באה, לפתח לו את התאבון. מרעיבו, וזה קשה. איך? אני מתגברת, אני מחזיק חזק. מרעיבו, לאט לאט, מתחיל להיות סביר, להרפות ממך. מסביעו, רעב, מרעיבו, סביר. איך? יצר, את המשיכה הזאת, את התאווה הזאת. זה בידיים שלי כמה אני נכנע לזה והוא מנהל אותי, או הפוך, אני עוצר. לעצור, זה קשה, להתגבר, לא להגיד את המילה הזאת, לא להסתכל למקום הזה, לא לבקע את הביקורת הזאת. נכון, זה קשה. אז אני מתפלל, הקדוש ברוך הוא תעזור לי להתגבר. פעם, פעמיים ושלוש, מרעיבו ולאט לאט הוא סביר. אלה ארבעת הנקודות. בסדר, יש לכם? נפילו תמיד לכל אדם, כל יום, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. שתיים, ימלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. שלוש, זה מיוחד לכל אדם, לכל נפש, כוחות חיים. ארבע, מסביעו רעב, מרעיבו סביר. אבל, יש משהו שקודם לכל, מה שהתחלנו להגיד קודם. כל הדבר הזה לא נוגע בנשמה הטהורה שלך. יש נפילות קטנות גדולות, יש טעויות, יש חטאים, יש מידות לא טובות, יש יצרים. שום דבר לא נוגע לנשמה, שתמיד, תמיד, תמיד נשארת נקייה. אפשר להסתיר, אפשר להתאמה אותה. תכף נראה את זה. הצמר של החוצה הזאת, של הבגד הזה, מלוכלך. המקור שלו היה נקי, לבן. זה הצמר, זאת החולצה. אבל יש כתמים, הם משניים לעומת הבגד. החטא הזה הוא שלי, אבל במקור שלי, אף אחד לא מצליח לגעת, לתמן, לשרוט, ללכלך את הנשמה שלי. תכף נראה, איך אני יודע? אלמלא חז"ל, לא הייתי יודע להגיד את זה. הנפש ואת הנשמה. נראה את זה תכף. אומר אחד מגדולי הראשונים, רבנו מנחם המאירי, בן דורו של הרמב״ם, מקור שלוש. אומרו בישעיה, אתם רואות למטה למטה, אם יהיו חטאיכם כשנים, כלומר כמו צבע השני האדום, כשלג ילבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מלבין את זה כמו השלג, אבל זה אדום, זה מלוכלך. אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. הערה הזה, אומר כאן המאירי, בהיותו של צמר, האדם, שהצמר הוא לבן מעיקרו, אלא שנתאדם בתחבולה של בני אדם. היה צמר, רצים מצוות, או סגול, ירוק, אדום, מה שבא לך. מה המקור? לבן, אבל הוא סגול. המקור הוא, מה אכפת לי המקור? כי העיקר קובע. הצבע הזה, כמו שאתם בתחבות יותר טוב ממני, הוא יכול לדרות, הוא יכול לעבור, אחרי כמה כביסות לא נכונות, הוא יכול... אם זה קטם, אני באמת מחפש איך להסיר אותו. אבל כי אני יודע שהקטם קיים, אבל הוא משני ביחס לצמר הלבן. לא סתם הנבואה בוחרת שם בישעיה. וגם כן דוד המלך. הקדוש ברוך הוא, בבקשה, זה לא רק תסלח לי, תחבס אותי. מה אתה, דוד המלך, רצית ללמד אותנו במזמור הזה? שהחטא הוא כמו קטם בבגד, והבגד הוא נקי בעיקרו. תראו את המשפט הבא. וכן אדם, אומר המאירי, צריך להעיר עצמו, לעורר, שהוא עיקר יצירתו, היותו זך ונקי. עיקר יצירתו, זה התחלה. נשמה שנתת בי, תאוריי. אלא שיש בחירה, שמתלכלך בחטאיו. ולכן ראוי לו להתעורר ושוב, זך ונקי כמו שהוא טבע בכוחו, בעיקר יצירתו. אומר תלמיד הגאון מווילנה, קובע לנו כלל שבעצם מתמצת כל מה שאמרנו עכשיו, כולי אין הכביסה. רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, מקור חמש למעלה. הנשמה אינה נפגמת כלל לעולם. קחו את ה... אני לוקח את העיקרון של הפסקה הזו במקור חמש, שיתן לך איתי כל החיים. מול עצמי, מול הילדים, תלמידים של אנשים. יש נפילות, יש חטאים, יש טעויות, יש שם אבל משהו אלוהי בתוך האדם. קודש, קודשים. נצייר לעצמנו לפני שנמשיך את הפסקה, כמו שאת אמרת קודם, נכון, שזה אנחנו כמו איזה בצל, סליחה על הדימוי, אבל רק לרגע, או כמו, בסדר, קליפות קליפות, גלידים גלידים. אפשר ללכלך את הבגד, את הגוף, את הנפש, את הרוח, אבל יש שם משהו מבפנים שהוא קודש קודשים. תמיד נשאר זך ונקי. זה לא קשור אלייך, זה לא משנה מה את רוצה ומבינה וכמה את הדוס או לא. יש שם עולם אלוהי פנימי נקי. כולך יפה רעייתי ומומן בך. זה עם ישראל וכל נשמה מעם ישראל. אומרת הגמרא על הפסוק. כפלח הרימון רקתך, זה פסוק בשיר השירים. כפלח הרימון רקתך, משבח אותנו הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, מה זה כפלח הרימון רקתך? אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות ברימון. ניקח את הרימון עוד כמה ימים, מתחילת השנה, ואנחנו נכוון לזה. הרימון הזה מלא בדברים. המון המון דברים. כך זה עם ישראל. אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אפילו הריקים מלאים, תחליט, ריקים המלאים, שלא על מה את מסתכלת. אם זה מבחוץ, אז ריקים. סתכל לבן אדם הזה נראה. מה זה בינו לבין הגוי הזה? נכון, אנחנו נדבר, איך היא מתלבשת, מה הוא עושה, לא קשור לכלום, לתורה, למצ... מה זה? נכון? על הפנים. ויש הרבה קטנים, ויש קליפות. אבל תדע לך, עוד שאני לא רואה את זה, לחזן אמרו לי, דרכי שנייה, כנסי פנימה, מאחורי הכלל, מאחורי כל התחפושות, וכל ה... שם הכל, הכל נקי. קודש קודשים. זה לא משנה מה אדם יודע או לא יודע, זה שם. ברגע שהתינוקת הזאת נולדה לאמא יהודיה, ככה זה, ככה זה. מה תעשו במהלך החיים, מה הוא יעשה, זה עוד דבר. בית, נכון, אחרי זה באמת יש המון המון שמה, דחפים החוצה, לגעגועים, והרהורי תשובה, חרטות, ודמעות, וברורים מבפנים, הנשמה הזאת היא לא ותרת, היא גם דופקת, בתחילה אחותי, סתכלי אליי, סתכלי פנימה. אומרת הגמרא במסכת שבת, העומד על המת, בשעת יציאת נשמה, לא עלינו אדם, נגיד, לידינו נפטר. אומרת הגמרא, צריך לקרוא את הבגד. ואז היא ממשיכה ואומרת, למה זה דומה? לספר תורה שנשרף. מה הכוונה? אז בטח מישהו צדיק שהוא לומד תורה, ואומרת הגמרא, לא, לא, מדובר גם מישהו באדם, גם לא כשר. מסביר שם רש"י, כי האדם, נשמה של העם ישראל, של היהודייה הזאת, של היהודי הזה, הוא חתיכת ספר תורה, אות בתורה. אבל הוא בחיים לא פתח ספר תורה, הוא לא ראה, לא היה בית הכנסת וכן הלאה. נכון, זה לא מצידו. זה מלמעלה למטה. כי אמא שלו קבעה את זה שזה הנשמה שלו. ועכשיו יש בחירה כמה להיפתח לפני זה, כמה להכיר את זה, כמה להאמין בזה, להאמין בעצמך. אנחנו מסיימים, אנחנו לא פתחנו את העיניים, מודה אני לפניך. וכולי, רבה, אמונתך. שמי? שאתה מאמין בי. לפני שאני יודע מה קורה איתי בכלל ומי אני ואיך קוראים לי, על הבוקר, אתה מאמין בי. איפה האמונה שלנו מתחילה? מזה שקודם כל הקדוש ברוך הוא מאמין בך. לעומת מה שהיה אתמול, מה שהיה לפני שנתיים וכן הלאה. אני קודם כל מאמין בך, מחיה אותך יום חדש. בבקשה, תאמיני גם את בעצמך. זה כל עבודת השם שלנו. זאת מלחמה, זה קרב. אני חוזר לרעל של הייאוש, כי אדם שמתייאש מעצמו, זה החגיגה של היצר, זה הניצחון שלו. מה שעשית עכשיו, האמת זה לא בקטנה, זה עד כל הזמן, כך אומר היצר. זה העוצמה שלו. אנחנו נופלים וטועים, בסדר, זה מה שאני, אין סיכוי, זה היצר. כמה שיותר לי יש לבן אדם. וככל שאדם יותר ויותר יודע באמת מי, ככל שאת יודעת באמת, עוד פעם, יש כתמים, יש נפילות, היו טעויות, כנראה גם יהיו, אני לוקח אחריות, אבל הם משניים ביחס לקדושת הנשמה שלי. זה הסדר. עכשיו, את יודעת מי את? עכשיו את מאוהבת בעצמך, מאמינה בעצמך? מצוין. שלב הבא, איפה היו טעויות? איפה אני מתקן את הנפילות שלי? איך אני בעצם בא ומבקש סליחה? האמת, איך את סולחת לעצמך? הכוח שלי לסלוח למישהו אחר, מתחיל הכוח שלי לסלוח לעצמי. זה הכלל. הכוח שלי לאהוב באמת לעומק מישהו אחר, זה רק אם את יודעת לאהוב את עצמך. נבטן לרעך איך? כמוך. אם לא תצליח. האמונה שלי בחיים, האמונה שלי באדם עומד מולי, מתחילה באמונה שלי, הקדוש ברוך הוא שמאמין בי רבה אמונתך. קראנו פרשת השבוע, פרשת כתבו. יש לנו ביטוי קשה מאוד של עם ישראל בגלות. איך זה נראה? שלושת המילים הבאות, ולא תאמין לחייך. כשעם ישראל גולה, הוא לא מאמין בעצמו. אומרים חז"ל, גם זה אדם הפרטי מול עצמו. הוא לא מאמין בעצמו. לאט לאט הוא מרגיש מבולבל, לא מאמין בעצמו. זה גלות, זה חושך. לכן באמת, כנגד היצר המייאש, אנחנו באים ונלחמים. באים ואומרים, יש לי מה להתנקות. זה קטן בבגד. בפנים, יש קדושה שאין לי סיכוי ללחלך אותה. אין לי סיכוי לגעת בה, ולכן הקדוש ברוך הוא מחכה לך. עומד כאן נפש חיים, נפזר מקור חמש. הנשמה אינה נפגמת כלל לעולם, כי מקור שורשה, אתה בראתה, אתה יצרתה, זה בא ממך מלמעלה למטה. והעולם המשומר ממגע זרים, ללא מגע יד אדם. אבל עשיתי הרבה דברים, נכון. אפשר להרוס, לפצוע כל מיני חלקים באישיות. מה זה גורם? שאני לא רואה. אני מרגיש מחנק, אני מרגיש שמח, אני מרגיש עננים, מרגיש ערפל. נכון, זה אני, הטהור, המאיר, יש מחיצות. לא פוגעים בקודש הקודשים. מקור שורשה מעולם המשומה ממגע זרים, ודבוקה לעולם לשורש הנשמה כידוע, שהם השורש של עם ישראל, כולך יפה רעייתי עד אליי, רעים, כבר חברים, אוהבים, דלה מתפרשים לאמן, שאף פעם לא נפרדים, מתפרשים כוונה נפרדים לעולם, כי זה לא קשור, אלא יחיות הלבך, אפילו שריקים מלאים, כל הריקים, אפילו ריקנים שבך. הנה, ואין מעשה האדם מגיעים אליה, עדי הכלל לקלקל חס ושלום. אם האדם חוטא במחשבה שלו טובה, חס ושלום, אז הוא גורם רע לעצמו לבד. שיסתלק ויעלה ממנו ניצוצי אור הנשמה, אני לא רואה, חשוך לי. נכון, זה מאיר, אבל נסתר. התחיל לאחותי את המסכים, נקי את החלונות, הכל מאיר שם. אז בעצם זה בתוכי הכל, נכון? זה השיר הניסיסון אשתך. זאת הידיעה שצריכה ללוות אותנו לפני כל תיקון של איזשהו דבר. זה הכוונה, הוכח תוכח את מי? את עמיתך, כלומר אני אוהב אותך, לכן אני אגיד לך דברים. ביחס לעצמך בדיוק אותו דבר, את אוהבת? תוכיח את עצמך. אם לא, את פשוט תקלי בים החטא. באתי לתקן ובעצם, מי מתקן? זה לצאת לקרב בלי תחמושת. זה לעולם יהיה הסדר. הוכח תוכח את עמיתך, אז נאמנים פצעי, מה המילה בה? אוהב. נאמנים פצעי, והאוהב, המאמין בי, האוהב אותי, ויגיד דברים לא נעימים, אבל זה נאמן. כלומר, זה מאמין, זה מצמיח אותי, כי הוא אוהב אותי. איש ואשתו, הורים וילדים, אדם וחברו, אתה באמת אוהב, אז גם שתגיד לי דברים פחות טובים, זה יצמיח אותי. האהבה שאני אמא תוכחה איננה אהבה. היא לא רק מסוגלת לספוג תוכחה, היא גם תוכחת אפילו מצמיחה אותה, אם יש אהבה אמיתית. שימו לב, זה הסדר בימים הבאים אלה לטובה. אין וידוי, אין סליחות בראש השנה. יומיים בלי שמתעסקים עם חטא. אין חטא, לא מתעסקים עם זה בכלל. יומיים של ראש השנה, אין אשרנו בגדנו. אין סליחות. מה זה? אמרו לי יומיים ראש השנה, אמרו לי שעשרת אמת תשובה. אז ירדה שבת, ירדו יומיים ראש השנה, כלומר שבוע. אז מה עשרת אמת תשובה? דירשו השם וימצאו. זה בדיוק אותו עיקרון. בוא נעשה סיור. מי את? מי את כנסת ישראל? מי את כל נשמה ונשמה? קודם כל לדבר מה יש כאן. לדבר מה יש, רק אחר כך בעשרת אמת תשובה, בשבוע הבא אחר כך, להתעסק בכתמים, בחטאים. אז נתוודא. קודם כל מה יש. קודם כל חיבוק, קודם כל אהבה. אומר הרב קוק, יומן של ראש השנה זה תשובה, זה חלק מעשרת אמת תשובה, זה תשובה מאהבה. קודם כל אנחנו מתעסקים במלכויות, זיכרונות ושופרות. איך אתה אוהב אותנו, איך אתה דואג לנו, איך אתה קרוב אלינו כל כך. ואחר כך בוא נדבר מה מסתיר, מה מפריע, מה לכלכתי, מה טעיתי, איך לא האמנתי בך, איך לא האמנתי בעצמי. זה אחר כך. יומיים של ראש השנה זה חטא לחשוב על חטא. לא מתעסקים עם זה בכלל. חצוצרות וקול, שופר, הריו לפני המלך השם. ואת חלק מאותה מלכות. הבנת את זה? עכשיו יאללה, בואו נתקדם לכיוון וידועים וסליחות וכן הלאה. אבל אז, אומר הרב קוק, נחזור להתוודות כראוי. מה זה להתוודות כראוי? לא מתוך מקום מרוסק, שערכה עצמית, שמרגיש מרחק ועבוד ומיואש מארס היצר של החטא. לא, זה אני. זה הטוב שאתה שתת בתוכי, נשמה שנתת בי, תאורה, יהיה מה שיהיה. לימד אותנו כאן במקור חמש רבחה מבולוז'ן, יהיה מה שיהיה. ועכשיו יש חסרונות. מה מפריע לאור הזה להתגלות? איזה שטויות שעשיתי, איזה דיבורים ונכונים. איך שכחתי את עצמי? איך פספסתי את עצמי? החטא הכי גדול זה לחטיא את עצמך. ושם מתחילות כל הנפילות, כל הטעויות. המילה ברור, שאולי זה עבוד את השם שלנו עכשיו, באלול. כל עבודת השם. באלול לקראת, גם סיכום שנה, לקראת שנה חדשה, לתרגל את זה שזה הסדר. איך את רואה את עצמך? להמליך את הקדוש ברוך הוא, ביומיים האלה של ראש השנה, זה בסוף לצאת גם מתוך הבנה שאת חלק מהסיפור הזה. את גם הבן של המלך. שימי כתר. אבל יש הרבה שטויות ש... נכון. אנחנו עכשיו עסוקים בתשובה מהאהבה, איך אני חלק מתוך זה? מתוך האומה האהובה, שכולך יפה רעייתי, אז ככה אני צריך לראות את עצמי. ככה אנחנו צריכים לראות את עצמנו, רק אז אנחנו מנקים את עצמנו בצורה טובה, ומותר לנו וצריך לבקש כבס אותי, קדוש ברוך הוא. ערב, כלומר, הרבה, לכבס אותי. יש כתמים עקשניים, יש כתמים יותר פשוטים. תכבס אותי כדי להיות כמה שאתה קרוב אליך, כמה שאתה מדויק, שאליך נאמן לשנה טובה ומוצלחת. תודה רבה. שרות הרבה.